שלום כבוד הרב, האם זה נכון, האם באמת אותה הלחצה שאליה אנחנו יודעים, ואנחנו שומעים את זה לאורך היום מפיהם של אנשים שנמצאים בעובי הקורה, האם באמת אין שחיטה כבר במשך שלושה שבועות בחוץ לארץ?
טוב, בוא נעשה סדר בדבר. קודם כל, כבר הזכרתי ואני אזכיר שוב בעבר, אחד הדברים שעשינו כתיקון גדול מאוד מאוד, היה עצם העובדה שבנינו נהלים מסודרים בנושא של שחיטת חול ברבנות הראשית. בנינו שני מסלולים, מסלול אחד הוא מסלול שבא לנתק את הקשר בין יבואן לאנשי צוות, והיבואן ואנשי הצוות עד היום היבואן היה בוחר אותם, ואחרי שהיבואן היה בוחר, הרבנות הייתה מאשרת. כמובן זה אנשים שמאושרים על ידי הרבנות, אבל זה, כל אחד מבין עד כמה זה לא תקין, כאשר היבואן בוחר לעצמו את אותם אנשי צוות, כבר הרבה זמן נמצא איתם הרבה חודשים מחוץ לארץ, וכפי שפה בארץ, כשיש מפקח וכשיש מנהל מחלקה, אני לא מוכן שבעל דוכן פלאפל הוא זה שיבחר לעצמו את המשגיח, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחמישה חודשים מחוץ לארץ, והדבר הזה אינו תקין, לא ראוי, ופתח ללחצים שאינם ראויים, ולכן סידרנו את הנקודה הזאת.
לכאורה רב תקנה ראויה שמשרד המשפטים צריך להיות הראשון לתמוך בה בכל פה.
אז אני תכף אבהיר את התמונה ואז נבין שבהחלט אין שום סיבה שמישהו יתנגד לבד מאנשים שיש להם עניין בדבר. ובפועל מה שקרה זה הרבנות בוחרת את ראש הצוות ואת בודק החוץ שהוא בודק הריאות, שזה הם בעצם הליבה של הצוות, והם ביחד יבחרו עם היבואן את יתר האנשים, ובצורה הזאת אנחנו מנטרלים את השפעת היבואן אחד, ומצד שני, גם לא מחייבים אנשים שלא מסוגלים להיות ביחד, אנחנו לא מזווגים זיווגים בלתי אפשריים. כמובן שיש גם ועדת ערר, אם מדובר על מישהו שלמשל יש לו סכסוך כלשהו עם היבואן, דבר שעלול לקרות כאשר מדובר בבני אדם. אז את התיקון הזה קודם כל עשינו, זה היה שלב ראשון. מסלול שני נקרא מסלול בדץ. אם מגיע גוף ואומר אני בית דין צדק רגיל לשחוט עם הצוות הזה והמסוים הזה, אמרנו להם בבקשה, אבל בהתניה אנחנו מוסיפים מעליכם מפקח בדרגת ראש צוות ומפקח בדרגת בודק חוץ, שהם בעצם יהיו שניים שיפקחו ויראו, וכפי שהזכרתי מקודם, כמו שכאן בארץ אני דואג שיהיה פיקוח, ראוי שיהיה הדבר גם במקומות חיצוניים, והדבר הזה ראוי לברכה.
איפה נכנס לתמונה משרד המשפטים, הרב?
הנה, לצערי, למרות השיחות, ולמרות שבוועדה שבנתה את הקריטריונים הללו, שהייתה לי הזכות לעמוד בראשה, היו ראשי צוותות, היו נציגי סוחרים, היו רבנים פוסקים, ואנשים שעוסקים בתחום כבר שנים רבות, למרות זאת, היבואנים החליטו שהם מתנגדים, ופנו למסלול משפטי והגישו בגץ כנגדנו. כמה שניסיתי להגיד להם שברגע שאתם פונים לבגץ, אתם מוציאים את זה בעצם מהיכולת שלנו לעזור לכם, הם לצערי לא הקשיבו, ואז היבואנים פנו לבגץ במסלול אחד. במסלול שני, שהוא כשלעצמו מעורר הרבה מאוד סימני שאלה, במסלול השני מה שעשו היבואנים, הם פנו דרך ראשי צוותות, שהגישו תביעה לבית הדין לעבודה, ואני חושב שכשלעצמו מוכיח על קשר הדוק מדי שקיים בין אנשי הצוות לבין יבואנים מסוימים, ורק מראה עד כמה צדקתי שחייבים היו לנתק את הקשר הזה.
אהב, הפנייה לבית הדין...
קרות אחרי זמן, אני רק אציין שוב, כן. מתחילת העונה, כלומר מתחילת הקיץ, כמעט ולא יצאו צוותים בכלל לשחיטה, היבואנים ואנשי הצוות, היבואנים למעשה השביטו את הכל, וחשבו שעל ידי כך הם יכפו עלינו בצורה הזאת את הביטול של הנהלים. ואני אומר שוב, ראיתי עד כמה הנקודה הזאת היא אמיתית כלפי שמיה, היא דואגת ומוסיפה כשרות, פיקוח, ישרות, זה היה הדבר הנכון ביותר לעשות.
הרב מתאר כאן מצב חמור, למעשה היבואנים הללו הם אלה שמספקים בשר כשר לתושבי ארץ ישראל, אין כרגע דרך אחרת להשיג בשר כשר, והם בעצם הופכים את צרכני הכשרות לבני ערובה, והכל בגלל מחלוקת בינם לבין הרבנות הראשית לישראל.
אני לא נותר לי אלא להסכים לדבריך, שהשביתה האיטלקית הזאת, ההתנהלות הזאת הייתה לא ראויה בכלל, ולצערי אמרתי להם, כרגע אתם עושים טעות, כי זה יצא מהשליטה, ולצערי הם הלכו בדרך הזאת.
ואם לרבנות, האם לרבנות הראשית לישראל, הרבנות הראשית לישראל היא הגוף שמעניק כשרות, אין לרבנות הראשית דרך איזשהו מנוף כלפי אותם יבואנים, להסביר להם לא כדאי לכם ככה ללכת ראש בראש? זאת אומרת, איך קרה שידיה של הרבנות כבולות כך?
לא כבולות, בכלל לא. אנחנו קבענו את הקריטריונים, ולא היינו מוכנים לסגת, למרות הלחצים העצומים שהשקיעו, למרות יחסי ציבור שהם ניסו להפעיל כנגדנו, אבל היות שידעתי שזה דבר נכון ואמיתי, והוא שיפור אמיתי של הכשרות, ידעתי שזה הכיוון הנכון לעשות, ולכן עמדנו בכל הלחצים ולא היינו מוכנים לוותר, ולשמחתי, גם הבגץ וגם בית הדין הארצי לעבודה, שני הכיוונים הללו, שתי הערכאות הבינו שזה אמת לעמיתה, וכך צריך לעשות, וגיבו אותנו. ברגע ששתי הערכאות הללו גיבו אותנו, לכאורה הכל יכול להיות טוב. אנחנו בינתיים עשינו לעצמנו את שיעורי הבית, וראינו שיש לנו גם בעיה טכנית, גם כרגע, של ליישם חלק מהנהלים. למשל, אין לנו מספיק אנשי צוות, וכאן אני באמת, אם שומעים אותנו אנשי צוות, שרובם הגדול יראי שמיים, שמודים לנו על כך שאנחנו מסייעים להם לרדת מהלחץ הזה, שמסייעים להם לרדת ומקלים עליהם בנקודה הזאת, ועד רבת, שיגשו למבחנים וישפרו את את עצמם וישדרגו את עצמם על ידי מבחנים מדרגת שוחט לדרגת בודקים, בודק חוץ, ראש צוות, ועל ידי כך המאגר שלנו יגדל. כרגע לצערי, אם ככה הוא עוד לא מספיק.
הרב,
ואז,
אומר...
ברגע, אני סליחה ברשותך, רק אני אולי את התמונה נשלים. ואז הגענו אחרי שבשתי הערכאות אכן זכינו והתברר שאנחנו הולכים בדרך הישר והאמת. אחרי שתי הערכאות הללו, ישבנו עם נציגי היבואנים, ראינו את הנתונים שחסרים לנו אנשי צוות, ועשינו מעט ריכוך בקריטריונים שלא מעקרים את הקריטריונים ממהותם, משאירים אותם כמות שהם, בצורה ישרה, הגונה, הקלות שאמיתיות מתוכן אחד הדברים שבזמנו סיכמתי עם היועץ המשפטי לרבנות, שזה באמת לא חובה לדחוף את הפרט הזה. הוא קרא לזה, הוא אמר לי, זאת תהיה העב שעליה אנחנו נתפשר אחר כך. זה היה הסיכום, כך פעלנו, ולצערי, אבל כאן קם משרד המשפטים, ולא כל כך מוכן לקבל את ההקלות, את השינויים, את הדברים, מסיבות שאני מקווה שכוונתם לטובה, אבל בפועל המציאות היא שאנחנו נתבקשנו, למרות ש... אמרו שזה בזכותנו, נתבקשנו שזאת תהיה החלטת מועצת הרבנות הראשית. אין בעיה, עשינו משאל טלפוני מהיר, כי חבל היה לי על כל יום עיכוב. עשינו משאל טלפוני מהיר, דבר שהוא על פי החוק, על פי נהלים. אני יכול לציין שבמבצע צוק איתן יוצאים למלחמה במשאל טלפוני בממשלה שנפגשת פעם בשבוע, אז בוודאי שגם החלטת מועצת הרבנות הראשית שנפגשת פעם בחמישה שבועות, משאל טלפוני, כשיש זכות לאחד החברים להגיד, רגע, אני לא מסכים, אני דורש דיון, ואז הכל מתבטל, והנה החברים הסכימו, ולמרות זאת, לא, בא משרד המשפטי ועכשיו הכניס פתאום רעיון חדש, חייב להיות דיון. אז חבל היה לי על כל יום, הייתה ישיבת מועצת הרבנות הראשית בתחילת השבוע, שוב, נידון הנושא אלינו, החלטה מסודרת, מלאה, מדויקת, והכל, עכשיו מוצאים דברים אחרים, ולצערי, הדבר מתעכב בצורה שאינה ראויה, מפילוחים משפטיים שלא נכונים, ואם יגרם מבחינתנו, אם כרגע מתבצע השחיטה בהתאם לנהלים שאנחנו קבענו, זה כשר וישר, אם אנשי משרד המשפטים יבינו עד כמה זה בסמכותנו, והדגשנו להם דבר אחד, האחריות, הסמכות בידינו, אז גם האחריות היא שלנו. ואז ביום שישי שעבר, אומרים לי אנשי משרד המשפטים, אומרים לי, אנחנו, אם יהיה בגץ נגדך, אנחנו לא נגן עליך, זה לטובתך. אמרתי להם, אני לא מבקש שתגנו עליי, אני יודע שהדבר אמיתי ונכון, הכל בסדר. לצערי פה אנחנו עומדים.
הרב, אבל אומרת מחלקת הבגצים במשרד המשפטים שלא ייתכן שמשגיח כשרות או מפקח כשרות משמש בשני תפקידים בו זמנית. מצד אחד הוא מייצג מערכת כשרות פרטית, בדצים מה שנקרא, ומן הצד השני הוא גם מייצג את הרבנות הראשית לישראל. מדובר בניגוד עניינים קשה.
זה לא בו זמנית.
הם דורשים תקופת צינון, אפשר להבין את הבקשה הזו.
אז באותה עונה, עונה פרושו של דבר, עונת הקיץ, עונת החורף, באותה עונה יצא אדם, יצא לשחיטה, אם הוא יצא לשחיטה מטעם מערכת פרטית בחודש כסלו וחזר הביתה בחודש טבת, הוא לא יכול לצאת גם אם הרבנות זקוקה לו. הוא לא יכול יהיה לצאת מטעם הרבנות, הוא לא יכול יהיה לצאת בתאריך חודש אדר, בחודש שבט, הוא לא יכול יהיה לצאת באותה עונה. אנחנו מבינים שיכול להיות דבר שכזה, ובסדר, לא יכול לצאת. אבל הדרישה שלהם היא דרישה של הקפאה לשנה. לא לשכור שגם כאשר הוא היה מטעם גוף פרטי, היה עליו מפקח של הרבנות. ובסופו של דבר, הלכות שחיטה בשולחן ערוך לא שונות בין הרבנות לבין הבדצים. מדובר פה בנהלי שחיטה שאנחנו ברבנות עצמם כתבנו אותם. נהלי שחיטה של פרטי, של גוף ציבורי, גם הם מחויבים לאותם הנהלים של הרבנות הראשית. כך שלא מדובר פה על משהו שונה. מדובר פה בסופו של דבר, אם הוא מטעם גוף פרטי, יש על הפיקוח שלנו ותקופת צינון קצרה, אבל אני לא מוכן לפגוע בפרנסה של אדם ולאבד אנשי צוות טובים ולצנן אותו לשנתיים.
הרב, מה זה תקופת צינון קצרה? אני מבין שמשרד המשפטים דורש כמה שנים, נכון? כמה הרב מוכן לקבל?
שנתיים. הוא דרש שנתיים, ואנחנו אמרנו, באותה עונה, אני יכול להבין את הדבר הזה. באותה עונה, באותה תקופה, אם היית בטבת מטעם גוף כשרות פרטי, אתה לא יכול להיות באדר.
האם הרב לוקח בחשבון, הרב, האם הרב לוקח בחשבון את העובדה שכתוצאה מהמשבר הזה, וכבר הרב אומר ששלושה שבועות שאין צוותים שיוצאים לשחיטות בחול.
לא שלושה שבועות, מחודש אייר.
וואו, שזה המון. האם הרב לא לוקח בחשבון שהתוצאה המיידית של זה יהיה פחות שומרי כשרות במדינת ישראל? ברור שאנחנו, הציבור החרדי והדתי ושומרי המצוות, אם יהיה צורך, הם יתנזרו מאכילת בשר או שישלמו מאות שקלים לקילוגרם בשר, אבל יש את פשוטי העם, שאם יראו שהבשר מתייקר, אז הם פשוט יעברו לבשר לא כשר. זו המשמעות המיידית, הרב.
אריה, שאלה קטנה לי אליך ופשוטה. אמרנה לי, אבל אם אני יודע שנעלי הכשרות, שהנהלים שהתנהלו עד עכשיו הם היו פגיעה חמורה עם סימני שאלה עצומים על הכשרות, אם אני רואה שגוף כשרות מסוים משום מה אני שם לב שצוות מסוים הולך קבוע עם יבואן מסוים ודווקא אצלם אחוזי הטרפות נמוכים בצורה משמעותית, סימני השאלה הללו אומרים לי שיש לי אחריות על נבלות וטרפות במדינת ישראל, אז גם אם הייתה להם חותמת, אבל יש לי אחריות על הדבר הזה, ואני צריך לבדוק, צריך לברר, וצריך להרחיק שהדבר הזה לא יקרה. אז זה בדיוק מה שהשתדלתי לעשות, ואני מאמין ומקווה שהיבואנים מבינים את הדבר הזה, ובתוך תוכם הם יודעים שלמרות שאולי השליטה ואפשרות הלחץ שלהם על אנשי הצוות ירדה, אבל הם יודעים שזה היה המהלך הנכון והצודק. עובדה שעכשיו הם משתפים פעולה, והם קיבלו על עצמם את הסייגים, קיבלו על עצמם את הכל. אני מקווה שאנשים שלכאורה פחות בתחום יסמכו על שיקול הדעת של הרבנות ויבינו שבסופו של דבר הרבנות עושה את הדבר הנכון וההתערבות הזאת שלהם במקרה הזה אינה נכונה.
יש לוח זמנים לסיום המשבר?
השאלה צריכה להיות מופנית לדובר משרד המשפטים.
כלומר, הכל מודים שכרגע המצב הנתון הוא אינו טוב, ובקצב הזה אנחנו מדרדרים למצב אולי חסר תקדים בכל מה שקשור לשוק הבשר הכשר בארץ. כשהרב בעצם פונה למצפון או להיגיון והשכל הישר של היבואנים ואומר להם, רדו מהעץ, בסך הכל אנחנו רוצים לשפר את נועלי הכשרות.
היבואנים כבר ירדו, היבואנים מבחינתם קיבלו על עצמם את הדין בשתי הערכאות, ומבחינתם הם פעלו על פי הצוותים שהרכיב הרבנות.
אז עכשיו אין הדבר תלוי אלא במשרד המשפטים.
רק בפקידים של משרד המשפטים, אכן כן.
הרב פגש אותם?
פגשנו, דיברנו, נציגי היו ודיברו.
ואוזנם אטומה משמוע.
המנכ״ל של הרבנות, כרגע המנכ״ל הזמני, שהוא מנכ״ל משרד הדתות, עורך דין עודד פלוס, עושה מאמץ עצום והולך לשם פעם ועוד פעם ומדבר איתם. מנהל המחלקה עמיחי פילבר שהוא בעצמו משפטן מדבר איתם, היה שם אתמול, היה שם כמעט כל היום, עסוקים כל הזמן במאמץ להסביר להם, רבותיי, זה לא נכון הכיוון שלכם, לא, כרגע זה לא הזמן לדקדוקים ולניסוחים, כאשר אנחנו לוקחים אחריות מלאה, ואני מדגיש, אחריות מלאה מבחינת כשרות, שהמעשה שעשינו הוא המעשה הנכון, אחריות מלאה שזה צמוד לקריטריון והנהלים, ובמקום להיות גאים בנהלים שעשינו, במקום לטפוח על השכם, עסוקים לצערי בדברים שהם פחות נכונים, וזה דקדוקי, אני לא רוצה לקרוא לזה עניות, אבל זה לא מוסיף לא לכשרות ולא לאזרחים. מדובר פה בפרנסה של מאות אנשים, אנשי צוות, מדובר פה בבשר, אין שום הצדקה כן. לייקר את המחיר עבור האנשים, אנחנו גם את המאמץ הזה מנסים לעשות, והגיע הזמן, אני מאוד מאוד מקווה, שישמעו אותם פקידים שמעכבים כרגע מסיבות שאינן נכונות, הגיע הזמן שיחשבו על אזרחי מדינת ישראל, והם בתוכם,
האם הרב, הרב, האם יש כאן גורם שמטרתו הסמויה היא בעצם להמעיט כשרות מישראל?
אני רוצה להאמין שלא.
כלומר, הרב לא שולל את ה... הרב לא שולל את ההנחה הזו.
אני רוצה להאמין שלא. רוב האנשים שאותם פגשנו ודיברנו איתם במשרד המשפטים, אולי פחות מודעים להבנה בנושאי הכשרות, אבל כן מודעים למשמעויות החשובות שמוטלות עלינו, ואני מקווה שהם יבינו שגם אנחנו משתדלים לעשות את הדבר הנכון.
הרב, נעבור בקצרה לאותו עניין בעצם, שזה חוק הונאה בכשרות, שגם סביבו סערה שבוע המערכת הפוליטית, כאשר ש"ס ומפלגות ויהדות התורה מנסות לקדם חוק שלא יאפשר לגופים פרטיים להעניק כשרות ללא הרבנות הראשית, ואילו מפלגת כולנו, וחברת הכנסת רחל עזריה, שהיא חברת הכנסת מטעם סיעת כולנו, והיא הייתה חברת מועצה בירושלים, היא בעצם מתנגדת לכך, וכרגע המשבר הזה גם נמצא באיזשהו מבוי סתום, כשלא ברור איזה חוק יחקק, מדובר בחוק שמגיש בין היתר חבר הכנסת יואב בן צור. איפה נמצאת הרבנות הראשית בסיפור הזה?
בשיחה שקיימתי ממש בדקות לפני שדיברנו עם חבר הכנסת הרב משה גפני, עם עזרו של חבר הכנסת הרב יואב בן צור, הרב אריה דרעי, שלושתם אנחנו שותפים לניסוחים של שיתנו מענה, ואני מקווה שאכן תהיה סייעתא דשמיא, והמענה הנכון יינתן בהתאם למתווה שהעלה הרב גפני, שבעל ניסיון גדול בחקיקה, ואני חושב שהמתווה הזה שאנחנו משוחחים עליו בימים האחרונים ייתן תשובה ראויה ונכונה שתוודא שאין עטייה ורמייה כלפי מי שמבקש לקרוא.
הרב, כולם במדינה יודעים שמשרד הבריאות הוא הרגולטור של מערכת הבריאות, ושמשרד הפנים הוא זה שמפעיל את הרשויות המקומיות, ובלעדיו לא יזיז איש את ידו ואת רגלות. רק בכשרות מנסים לומר, בואו נעצור את המונופול, הרי הרבנות הראשית היא שליחתה של מדינת ישראל. כלומר, איפה נכשלה הרבנות הראשית בכך שהכל עותים, כולם עותים על הרבנות הראשית ואומרים, הגיע הזמן שהרבנות לא תשלוט כאן. יש כאן איזשהו כשל הסברתי, הרב.
אני מקבל קודם כל את הערתך, כשל הסברתי, והנה התחום של התקשורת. אתה מקצועי יותר ממני בתחום הזה, אז עד רבה, זה אתם יכולים אולי לסייע לנו בנקודה הזאת. אבל כן. אנחנו הרי יודעים, זה לא מהיום. כל דבר שמשום מה קשור לתחום של רבנות, אנשים מרשים לעצמם לדבר, להתבטא, ומרשים לעצמם לעשות דברים שהם לא היו עושים בשום תחום אחר. הנקודות הללו שאמרת עכשיו כן. הן בדיוק הנקודות אותן ניסיתי להסביר ליועץ המשפטי לממשלה ולומר לו שזה לא יעלה על הדעת. ניסיתי לומר את זה בתחנת רדיו שאינה שייכת דווקא לשומרי תורה ומצוות, ושם אמרתי להם שכמו שהם מבינים שלא יעלה על הדעת שיפתח כן. את ה, שיפתח בעל עסק, יפתח בית מרקחת וילקור רעל ויגיד שזה בריא, אז יתנפל עליי אותו כתב, אותו מראיין, ואומר לי, זה בכלל לא דומה. אמרתי לו, ליהודי שאומר תורה מצוות, זה מאוד מאוד דומה.
אין ספק, הרב. נקווה שהדברים ייכנסו ללב, וניכר שהרב אומר את זה מלב כואב. כבוד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, תודה רבה.
תודה ובשורות טובות.
שבת שלום.